יצחק דוד גרוסמן.
מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת ויגש. כתוב בפרשתנו, כשהתגלה יוסף לאחיו, אמר להם, אני יוסף, העוד אבי חי. מה כתוב אחרי זה? ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבלו מפניו. אומרה שמה זה נבלו? מהבושה שהייתה להם לא יכלו לענות לו. באים חז"ל הקדושים ואומרים לנו על הפסוק הזה, אמר רב שמעון בן אלעזר, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. יוסף, קטנם של שבטים היה, היה קטן של השבטים, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. וכשיבוא הקדוש ברוך הוא ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא, על אחת כמה וכמה שנבעל ולא נוכל לענות. נשאלת השאלה, איכן הייתה כאן תוכחה? איפה רואים תוכחה בדבריו של יוסף לאחיו? הרי מה הוא אומר להם בסך הכל? אני יוסף, העוד אבי חי. ומיד לאחריו כתוב, ולא יוכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. למה? שהתביישו מהתוכחה שלו. איפה התוכחה? ממה התביישו? אומר על זה ראש ישיבת מיר הגאון רב חיים שמולביץ, זכר צדיק לברכה, שמכאן אנחנו נלמד מהי מהותה של תוכחה. המהות של התוכחה היא העמדת האדם על טעותו. אין תוכחה יותר גדולה לאדם שהוא רואה שהוא טעה. כשאמר להם יוסף, אני יוסף, אני לפניכם מלך ומושל בכל ארץ מצרים, וכל דברי החלומות שחלמתי התקיים, וכל הפעולות שאתם עשיתם לבטל את חלומי, מכרתם אותי לעבד במצרים, לעשות הכל לבטל את החלומות, הם דווקא שגרמו את קיום החלומות. ועל ידכם עליתי על כיסא מלכותי כאן במצרים. מהדבר הזה נוכחו לדעת השבטים, כי טעות גדולה הייתה בידם. הם לא העריכו את יוסף נכון. נבואת אמת הייתה בפיו. מה שהוא אמר זה היה נבואה אמיתית. וכל פעולתם לבטל את החלומות הם שקרבו וקימו אותם. אם לא היו מוכרים אותו לעבד, אולי היה נהיה מושל בתוך ארץ מצרים. וזוהי התוכחה הגדולה ביותר לאדם כשמראים לו את טעותו. ומכאן למד רב שמעון בן אלעזר קל וחומר. אם יוסף הקטן שבא אחים העמיד את אחיו, את אחיו על טעותו, ונגרה להם בושה ובעלה, על אחת כמה וכמה, וכשיבוא הקדוש ברוך הוא וימית כל אחד ואחד על טעותו, כמה הוא יתבייש וכמה הוא יבהל. וזהו מה שנאמר במשנה אבות פרק ג', עקביה בן מהלל אומר, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. ואחד מהשלושה דברים הם, דע לפני מי אתה עתיד לתת דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כי איך יחטא האדם אם יחשוב ויתבונן שהוא עתיד לתת דין וחשבון למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא שיודע את הכל יעמיד אותך על טעותך. כמה הוא יבהל, כמה בושה יהיה. אז הרמב"ן בשער הגמול כותב, כאילו היו מרים לאדם את הגיהינום שבעולם הנצחי, וכן להפך את העונג הרב שבגן עדן הנצחי. ואומרים לאדם כאן בעולם הזה, אם אתה רוצה להיפטר מהעונש שמגיע לך, עליך להתייסר בעולם הזה ביסורי איוב כל ימי חייך. אומר הרמב"ן, היה אדם צריך לקבל את זה בשמחה רבה. פחד פחדים, למה? כי היסורים בעולם הזה יש להם גבול. ימי שנתנו בהם 70 שנה, 80 שנה, מה שאין כן עולם הבא זה נצחי בלי גבול. וזה מה שכתב רבינו יונה, אם אדם יחשוב כמה ביזיונות ופורנויות יהיה לו על חטאיו באופן נצחי, זה הדבר היחידי העוצמתי שלא יחטא. וזה הכוונה, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. התרגום בסוף קהלת על הפסוק, סוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. כי את כל מעשי האלוקים יביא במשפט על כל נעלם עם טוב ועם רע, כך כתוב. אומר התרגום, מה הוא אומר? אני אתרגם את זה בלשון שלנו. תדע לך שכל המעשים שעשית בצינה יראו לך את זה בעולם הבא בגלוי. כל זה יתפרסם. זאת אומרת שההורים שלך, הקרובים, החברים, אנשים שמכירים אותו בעולם הזה, יראו מה שהוא עשה בצינה. ועל זה נאמר, אוי לאותה בישה, אוי לאותה חלימה. אבל תשמעו טוב יקיריי, מה הוא מסיים. מסיים התרגום ואומר, אבל אם אתה תחזור בתשובה, תתבונן בדבר הזה, ותשתדל לחזור בתשובה, אז תמחוק את כל העוונות, ותסיר מאליך את כל הבושה הנצחית. מאזינים יקרים, בואו ונדייק במאמר חז"ל שאמרנו. מה אמרנו? אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה, יוסף קטן שבשפטים היה, ולא יכלו אחיו לענות אותו מפני התוכחה שלו. קל וחומר, כשיבוא הקדוש ברוך הוא ויוכיח את האדם לפי מה שהוא. מאזינים יקרים, צריך להתבונן ולהבין את המשפט הזה, לפי מה שהוא, השם ישפוט אותך לפי מה שהוא. מה הוא רוצה להגיד כאן בתוספת המילים האלה? מבאר רבי סלוי זכותו יגן עלינו כך, שאצלנו בפרשה, כשניגש יהודה, כמו שכתוב, והיגש אליו יהודה ליוסף, הוא ניגש לשכנע את יוסף לשחרר את בנימין, לאחר שחשדו בו שהוא גנב את הגביע. מה היה כל הנאום, כל הדיבור של יהודה? תראו בפרשה. כל הדיבור היה דאגה עמוקה לאביו הזקן. וכך הוא אומר בפרשה, ואתה כבואי אל עבדך אבי, שאני אחזור לעבדך אבא שלי, והנער איננו איתנו, בנפשו קשורה בנפשו. והיה כראותו כאין הנער ומת. אתה יוסף, אם אתה מחזיק בו את בנימין, אתה גורם שאבא שלי ימות מצער שהילד לא נמצא. והורידו עבדיך את סיבת עבדך אבינו ביגון שאולה. עוד פסוק. כאיך אלה אל אבי והנער איננו איתי, פן ארא ברעה אשר ימצא את אבי. אני לא יכול לעלות לראות את הצער. יוסף שומע לאורך כל הדיבור של יהודה, כמה הוא מזכיר את הדאגה לאבא. עד שמגיע אותו רגע בו יוסף כבר אינו יכול יותר להתאפק. ואז הוא אומר משפט אחד. אני יוסף, עוד אביך. אתה אומר לי כאן כל המילים על הצער והיסורי הנפש שאני גורם לאבא שלך. מדוע איפה לא חשבתם אתם לצער של האבא 22 שנה כשמכרתם אותי במצרים? אני שואל, הרוד אבי חי, הרי הסבל הנורא שעשיתם הוא עוד נשאר בחיים. הסתירה העמוקה בדברים האלה של יהודה בשם השבטים היא עוצמת התוכחה, וזה הפירוש. לפי מה שהוא, התוכחה היא לפי מה שאתה אומר, כי לפי הדברים שלך הייתה צריכה להיות התנהגות אחרת. אותו דבר קל וחומר כשיבוא אדם יצטדק לפני הקדוש ברוך הוא ויפרט את הקשיים שמנעו אותו מלעבוד את השם, יוכיח לו הקדוש ברוך הוא ממעשה עצמו כיצד אותם קשיים לא מנעו בעדו שיתעסק בגשמיות. כמו שמצאנו את המעשה במדרש בילקוט שמעוני, אליהו הנביא מספר, פעם אחת הייתי מהלך, היה בדרך, ומצא אדם אחד, והאדם הזה התלוצץ ומליג על דבריו של אליהו הנביא. אמרתי לו, מה תשיב ליוצריך ליום הדין? אליהו הנביא אומר לאותו אדם שצוחק ממנו, כאילו מזלזל בתורה, במצוות, מה תענה? אמר לי, בינה ודיה לא נתנו לי שאקרא ואשנה, להשם לא נתן לי שכל, בינה שאני יודע לקרוא ללמוד, ואני לא יודע ללמוד, אז ממילא זה ההתנהגות שלי. אמרתי לו, בני, מה מלאכתך? מה אתה עובד? מה העבודה שלך? אמר לי, אני דייג. אמרתי לו, מי לימד אותך שתיקח פשטן ותהרוג מזה מצודות ותשליך את זה לים ותעלה את הדגים? מי לימד אותך כל החוכמה הזאת? ענה לי, נתנו לי בינה מן השמיים לעשות את זה. השם נתן לי את השכל לעשות את זה. אמרתי לו, תשמע טוב, ליטול פשטן ולהרוג מצודות, להשליך את זה לים, להעלות דגים, נתנו לך בינה מן השמיים. ולדברי תורה שכתוב בהם, כי קרוב אליך הדבר מאוד, לא נתנו לך בינה מן השמיים. אלא את זה אתה רוצה ואת זה אתה לא רוצה. מיד הרים קולו ובכה, עד שאמרתי לו, אליהו נביא אמר לו, אל ירא לך, אתה לא לבד, הרבה אנשים באים אותו תשובה, אבל המעשים מעידים אחרת. אדם מתרשל בימי חייו רבות בעבודת השם, ובפיו יש לו תירוצים שונים ומשונים. אבל כשמגיע הדבר הזה, אותו דבר לגבי תנוגת העולם הזה, כל המניעות לא קיימים כלל. את הכל הוא עושה במרץ ובחשק רב. למשל, אדם קם מאוחר לתפילה. למה קמת מאוחר? קשה לי לקום מוקדם. לא מסוגל לקום מוקדם. לאחר 120 שהגיע לעולם העליון, יראו לו, הנה בוקר אחד, שהיית צריך לנסוע לטיול, או טיסה לנופש בחוץ לארץ. איך קמת בזריזות? עוד לפני עלות השחר כבר היית מוכן לטיול. למה? כי את זה רצית. אותו דבר בצדקה. כשמגיע לתת צדקה, קימץ ידו, אמר אין לו אפשרות לתרום. אבל כשהיה צריך לקנות איזה ראות חדש בבית, אז כבר היה לו לשלם מחירים גבוהים כדי לקבל את המודל האחרון. וככה יראו לו מהמעשים שלו את הסתירה. וזה כוונת חזר. אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. התוכחה הזאת, לפי מה שהוא בהתנהגות שלך, יהיה כל כך עוצמתית, שלא יצטרכו בהוכחות חיצוניות, איך אומרים, לפרוק את התירוצים שלך. ממך, מהמעשים שלך, מזה לבד יראו איך שכל התירוצים שלך מתמוטטים כמו מגדל קלפים. עוד אומרים לנו חז"ל, ביאור בדברי המדרש, וכשיבוא הקדוש ברוך הוא ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא. תשמעו מאזינים יקרים עוד פירוש, אומר ככה, כשיגיע האדם לשמיים, יראו לו את הכוחות המיוחדים שנטו בו כשנולד, על מנת שיעבוד בזה את השם. והוא במקום להשתמד בכוחות אלה לעבוד את השם, ישתמש בכוחות אלה הפוך. ידוע הסיפור בנציב מבלוז'ן, זכותו יגן עלינו. כשהוא סיים לכתוב ספר העמק השאלה על השאילתות, עשה סעודה גדולה, ובתוך הסעודה פנה לנוכחים ואמר, בוודאי אתם תמאים ורוצים לדעת מה זה ועל מה זה, על מה אני עושה את הסעודה הגדולה, כי בימים ההם לא היה נהוג לעשות סעודה על כתיבת ספר. סיפר להם כך, כשאני הייתי ילד קטן בן 9, לא הייתי מתמיד ולא היה לי חשק ללמוד. פעם אחת שמעתי את האבא שלי פונה לאמא במטבח ואומר לה, מה יהיה, מה נעשה עם נפתולקה שלנו? עם נפתולה שלנו, אין לו חשק ללמוד. אולי נעשה אותו בעל מלאכה, נלמד אותו איזה מלאכה, שיהיה חיית, משהו כזה. כששמעתי שאבא רוצה לעשות אותי בעל מלאכה, והתייאש שאני יכול להיות תלמיד חכם, רצתי למטבח, פרצתי בבכי, ואמרתי להורים, אני מבטיח מהיום והלאה נלמוד בתמדה. וכך עשיתי כל השנים, וזכיתי עכשיו לחדש חידושים, ולהוציא את הספר המיוחד שהוצפתי. פנה הנציב לקהל ואמר, תארו לכם אם לא הייתי בוכה אותו יום, ולא הייתי מחליט ללמוד. נכון, הייתי יכול בעל מלאכה להיות במלאכה, שומר תורה ומצוות, למשל חיית, הייתי נשאר אדם כשר וטוב, כמו הבא לבת עם הכשרים, הייתי מתפלל 3 פעמים ביום, מניח תפילים, מצוות, אבל כשהייתי מגיע לפני בית דין העליון של מעלה, לאחר 120, היו טובים אותי ואומרים לי, נפתולי, נפתולי, כלום תכליתך בעולם הזה לתפור בגדים? הרי נתנו לך כוחות מיוחדים וכישרונות, היית יכול לחבר ספר עמק השאלה על השאילתות, ספר מיוחד. מה הייתי עונה? אבל עכשיו שזכיתי שהשם עזר לי, ופניתי להורים בבכי, והתחלתי ללמוד, וזכיתי לחבר את הספר, על זה אני עושה את הסעודה, שאני לא אצטרך להתבייש לנצח, שלא השתמשתי בכוחות שנתנו לי. וזה הכוונה של אבא כהן ברדה לשמה, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה, יוסף קטנן של שבטים היה, ולא יכלו אחיו לענות מפני התוכחה, וכשיבוא הקדוש ברוך הוא ויוכיח לכל אחד ואחד לפי מה שהוא, לפי הכוחות שנתנו לך, על אחת כמה וכמה שלא תוכל לעמוד בה. מאזינים יקרים, התפקיד של כל אחד ואחד להאמין בכוח שיש לו, להאמין שהקדוש ברוך הוא נתן לו כוח ללמוד תורה, לקיים מצווה בקדושה ובטהרה. ולכן אמרו חז"ל במסכת מגילה, יגעת ומצאת תאמין. אם יגיד, אני הולך היום להתייגע ולמצוא מציאות, מציאות מוצאים רק בעסק הדת, אז מה הכוונה יגעת ומצאת? אני מתייגע למצוא מציאות, אין דבר כזה. אלא ההסבר הוא, אם אתה תתייגע, אתה תקבל את הכוחות כמו שמוצאים מציאה שזה בא בעסק הדת, מקבל את זה, ככה אתה תקבל את הכוחות. כתוב בתנחום על הכתוב, בשמות, כתוב שמה, שהמשכן שקם, משה רבנו השקים את המשכן, אמר לפני זה משה רבנו לרבונו של עולם, איני יודע להעמיד אותו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עסוק בידך, ואני אעזור לך להעמיד את זה. ואכתוב עליך שאתה הקמת אותו, כמו שכתוב, ויקם משה את המשכן. ללמדנו שכל מעשה אדם מסוכב, אין בהם רק עצם העשייה, הגמר הוא מן השמיים. וזה אנחנו צריכים ללמוד. כמו שגמרא אומרת בסוכה, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזר לו, אינו יכול לו. אדם מקדש את עצמו מעט מלמטה, מקדשים אותו הרבה מלמעלה. מאזינים יקרים, היום הוא 10 לחודש טבת, יום צום. כנאמר במלאכים ב', ויהי בשנת התשיעית למולכו, בחודש העשירי, בעשור לחודש, בא נבוכנצר מלך בבל, ובכל חילו על ירושלים, ותבוא העיר במצור, ותבקע העיר. לומדים מכאן, שראשית הפורענות התחיל בעשרה בטבת, שבו התחיל המצור על ירושלים. כ-2,000 שנה חלפו מאז ניטל מאיתנו כבוד בית חיינו. כ-2,000 שנה יושבת בדעת העיר הבתי עם ירושלים. הייתה כלמנה. דורות הלכו ודורות באו, אך זכר החורבן לא מש מתעודתם של עם ישראל. לא פסקנו את האבילות על חורבן ירושלים. עד כדי כך שחזר לימדו אותנו שדור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. יש חסידים ואנשי מייסה שלא הפסידו לילה אחד, לא השלימו לילה אחד בשינה בלי לקונן על החורבן. זכיתי לראות את הרבי מרימניץ, שכל לילה בחצות התפלש באפר, באפר. כל לילה בכה כאילו עכשיו נחרב בית המקדש. זכיתי לראות את חסידי ברסלב הוותיקים, בתוכם רב שמואל שפירא זכר צדיק לברכה, שמתאבלים יום יום בחצות על חורבן בית המקדש. עד היום אפשר ללכת לכותל המערבי ולראות אנשי מעשה שקמים בחצות. אני לא אשכח, בבתי ורשה שגרתי היה יהודי פשוט טייח במקצועו, כל לילה קם לפקוד על חורבן בית המקדש. אומות העולם תמו והתפלו מכך שלמרות אלפי השנים שחלפו, לא פגה מאיתנו תחושת האבל, והיא ממשיכה להיות חלק מחיינו. מספרים שהמצביא נפוליון נפעם כולו בראותו באחד מלילות תשעה באב את היהודים יושבים על הרצפה בחושך ומבכים את חורבן בית המקדש. הוא כל כך התפעל, אמר לסובבים אותו, עם המבקה את ארצו כל כך הרבה שנים, ודאי יזכה לשוב ולבנותה. כל הכוח שלנו בזוכרנו את ציון. ראש הממשלה הראשון של המדינה, כאשר ירצה את טענותיו בדבר בעלותינו על ארץ אבותינו, סיפר אז לחברי ועדת האום, אמר להם כך, שלפני 300 שנה היה מאורע גדול בתולדות האומה האנגלית והאומה האמריקאית. הייתה אונייה ראשונה שהפליגה מאנגליה לעולם החדש אמריקה. פנה ראש הממשלה לחברי הוועד של האום ושאל, כמה אנגלים או אמריקאים יודעים היום מתי בדיוק הפליגה האונייה? כמה אנשים היו בה? מה טיבו של האוכל שאכלנו שם? ואז הוא אומר, והנה יותר משלושת אלפי שנה לפני הפלגת האונייה לאמריקה. עם ישראל יצאו ממצרים. כל יהודי בעולם, איפה שלא יהיה בעולם, יודע בדיוק באיזה יום יצאנו ממצרים. יודע מה אכלנו שם. עד עצם היום הזה, אוכלים היהודים באותו תאריך את המצה, אותו לחם שאכלנו ביציאת מצרים. מספרים ביציאת מצרים. ולא עוד, אלו כל שנה מכריזים בקול גדול לשנה הבאה בירושלים. משה רבינו בדברי פרידתו מעם ישראל אומר, זכור ימות עולם בינו שנו דור ודור, שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמר לך. המטרה של הסחירה היא, מה המטרה? להגיע להתבוננות ולהפקה. המטרה של הסחירה היא להגיע להתבוננות וממנה להפקת לקחים. מאזינים יקרים, זה התכלית של הצום היום, עשרה בטבת. הרמב״ם בהלכות תענית כותב, מטרת הצום לעורר הלבבות ולפתוח בדרכי תשובה, ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשה אבותינו שגרמו להם ולנו את כל הצרות. וכך אומר רבי שלמה גנצפריד, בלקיצור שולחן ערוך, כל העניין של תענית הכנה לתשובה. והוא כותב שמה, ולכן אותם אנשים כשמתענים, מנצלים את יום הצום ללכת לטיול, מבטלים את היום בדברים בטילים, אף על פי שמתענים, נכון? מתענים, אבל תפסו את התפל והניחו את העיקר. העיקר הוא המעשה לחזור בתשובה, להתבונן למה קרה לנו ואיך עושים שלא יקרה. שיתוקן. חכמנו זיכרונם לברכה יפנו את תשומת לבנו לנאמר באנשי נינווה. כאשר בא אליהם יונה הנביא והזהירם שנינווה עלולה להיחרב בגלל המעשים הרעים, מיד החלו בצומות, חגירת שקים, חזרו ממעשיהם הרעים, ועל ידי זה נתרצה השם להם לבטל את הגזירה. כמו שנאמר ביונה ג', וירא אלוקים את מעשיהם. אומרת הגמרא במסכת תענית את זין על זה. וירא את שקם, ותעניתם לא נאמר, לא כתוב שהשם ראה את השקים ששמו עליהם בתענית, אלא מה הוא ראה? וירא אלוקים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרע, ולכן הוא ביטל את הגזירה. חז"ל לימדו אותנו, שבמקדש הראשון, מה היה חטא? חטאים קשים, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אבל מקדש השני, שם היו עוסקים בתורה ובמצוות ובגמילות חסדים, מפני מה הוא חרב? מפני שהייתה בו שנאת חינם. ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש העבירות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. מספרים שפעם חזר יהודי מביקור בארץ ישראל, וביקשו יושבי מקומו ספר להם על דברים עתיקים שנשארו בארץ. אמר להם היהודי הזה, שני דברים נשארו מחורבן בית המקדש, הכותל המערבי ושנאת החינם. מאזינים יקרים, מבין ארבע הצומות המוזכרים ומפורשים בנביאים, נתייחד צום עשרה בטבת בכך שהוא היחידי שעל פי הלוח נקבע שיכול לחול גם בערב שבת. וחז"ל אומרים שאם היה עשרה בטבת בשבת, גם היה צריך לצום. כל כך הצום הזה הוא חמור. למה? כי ביום הזה התחילו הפורענות. ולכן היום הזה צריך להתבונן ולתקן את החטא הזה. ובאופן מיוחד את החטא של שנאת חינם. איך מתקנים? על ידי אהבת חינם. ובעיקר מאזינים יקרים להאמין שהקדוש ברוך הוא רואה את מעשינו ורצוננו לחזור בתשובה. ועל ידי זה נזכה לגאולה. וזה הקשר של פרשת השבוע עם הצום. יוסף בא לחלומות, עברו עליו כל כך הרבה צרות, מכרו אותו לעבד בבית פוטיפר, בית אסורים. כפי שאמר דוד המלך בתהילים, כל משבריך וגליך עליי עברו, כל הצרות עברו עליו. ובסופו של דבר נתברר שהכל היה לטובתו. כי חז"ל אומרים לנו שראוי היה יעקב אבינו לרדת למצרים בשלשלאות של ברזל, ובזכות מכירת יוסף הוא ירד בכבוד מלכים. מה לומדים כאן? שאפילו שראו רואים צרות וצרורות וגלות, להאמין בתוך זה שיש בזה מחשבה אלוקית שיהיה לטובה. בזה שנאמר בתהילים, שיר המעלות, בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים, מבאר האדמו"ר מסלונים מבית אברהם, זכותו יגן עלינו, היינו כחולמים, היינו כמו יוסף בעל החלומות, שעברו עליו כל כך הרבה צרות, ובסופו של דבר התברר שהכל לטובה. ואז ימלא שחוק פינו לשוננו רינה, כמו היושן שנתעורר משנתו, וקם מתוך חלום רע, שראה בחלומו הרבה צער וכאב, וכשקם משנתו כל הצער היה שחוק בעיניו. ככה אנחנו נעבור, היינו כחולמים, אז ימלא שחוק פינו, ינבין שכל מה שהקדוש ברוך הוא עשה, נעשה לטובה. ולכן יקיריי, נלמד מפרשת השבוע, שבמילה שיוסף אמר, אני יוסף, התברר לאחים את כל מה שעברו, הצרות שהתנקר עליהם, חשב אותם למרגלים, לקחו את שמעון, את בנימין, כל זה, ראו צרות גדולות, ברגע אחד שאומר, אני יוסף, התברר להם שכל זה היה לו מטרה. אותו דבר, אנחנו עוברים 2,000 שנה גלות, רואים עכשיו מה שאנחנו עוברים בימים האלה, ושואלים קושיות ותמאות, למה זה? למה עשה משהו ככה? אבל צריך לדעת, שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יגיד, אני השם אלוקיכם, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, אז נבין שכל הגלות הזה היה לטובתנו. זה דבר שהוא קשה מאוד להפנים את זה, אבל צריך לעבוד באמונה שלמה, שכל מה דאביד רחמנה לטב אביד. אין לזה הסבר הגיוני, אבל אמונתי, רוחני, הקדוש ברוך הוא מאיתו לא יוצא רע. וכתוב בספרים הקדושים, שאם אדם מאמין שאין רע, הוא מושך את הטוב. הוא הופך את הרע לטוב בפועל ממש, שנראה את זה בעינינו. אירו עינינו וישמח לבינו וסוגל נפשנו, בעזרת השם בקרוב בגאולה השלימה. שבת שלום ומבורך.